כפי שהבטחנו, אנחנו נעסוק בסוגיה תלמודית היום. הסוגיה התלמודית עוסקת בשאלה בסיסית, והיא התפתחות הזהות היהודית. שאלה יפה, זה חשובה. מהי הזהות היהודית? על זה רבים כולם. הדתיים אומרים שזו זהות דתית, הלאומיים אומרים שזאת זהות לאומית, הקוסמופוליטים אומרים שזאת זהות קוסמופוליטית. אז מה זה יהודי? כידוע, בתעודת הזהות פעם היה כתוב לאום יהודי, דת יהודי. ההגדרות גירשו אחת את השנייה, יהודי מגרש יהודי. זאת שאלה רצינית. מה זה היהודי? אז אני קורא לכם מתוך המשנה האחרונה של פרק ראשון של מסכת ברכות. בסוף הפרק הראשון של מסכת ברכות נאמר כך: מזכירין יציאת מצרים בלילות. זאת ההלכה, מזכירין יציאת מצרים בלילות. על מה מדובר? יש לא מזכירים רק בלילות. אני אכתוב לכם את זה. אפשר למחוק? המשנה אומרת מזכירין יציאת מצרים בלילות. יפה. זאת אומרת שאתם יודעים לקרוא. מה זה להזכיר את יציאת מצרים בלילות? מזכירין. כן, מזכירין. להזכיר. כן, מזכירין. יציאת מצרים בלילות. יש כידוע טקסט שמכונה בשם קריאת שמע. נכון? קריאת שמע. כמה פעמים ביום צריך לקרוא את שמה? פעמיים, שנאמר בשוכבך ובקומך. לכן בשוכבך צריך להזכיר בלילה, ובקומך גם הבוקר. פעמיים ביום יהודי מזכיר את, כלומר קורא את קריאת שמה. ממה מורכבת קריאת שמה? מכמה חלקים? כמה פרשיות, כמה פסקאות יש בקריאת שמע? שלוש. הפרשה הראשונה מתחילה במילה שמע, השנייה מתחילה במילה והיה, והשלישית מתחילה במילה ויאמר. כן, שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד, ואהבת את השם אלוהיך, וכו' וכו'. הפרשה השנייה, והיה אם שמוע תשמעו את מצוותי וכו'. פרשה שלישית, ויאמר השם אל משה, לאמור דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית. בסדר? עכשיו, מדוע אנחנו קוראים כל יום את פרשת שמע ואת פרשת והיה? כי כתוב בתורה שצריך לקרוא אותם. שנאמר, והיו הדברים האלה אשר אנחנו מצווך היום, על לבניך ודיברת, על לבביך ודיברת בם, בשוכבך ובקומך. אז אם כן עושים את זה. בפרשה השלישית לא כתוב בתורה שצריך להגיד אותה. אז למה אנחנו אומרים אותה? בגלל שהפרשה השלישית עוסקת ביציאת מצרים. יציאת מצרים. איך היא עושה את זה? היא אומרת את זה מפורש. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני השם אלוהיכם. כתוב מפורש בתורה. ומי אמר שאנחנו צריכים לדבר על יציאת מצרים כל יום? מניין לך שכל יום צריך לדבר על יציאת מצרים? כן, אני שואל, מניין לנו? טוב, לא חייבים לברך ברכת המזון כל יום, אם אני לא אוכל או לא אוכל לחם. לא חייב. זה פשוט כתוב בתורה.
איפה זה כתוב בתורה? בספר דברים.
נאמר שם, יש פסוק מאוד יפה, אני אכתוב לכם אותו על הלוח, והוא למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך.
אז אם כן, יש לנו מצווה כל יום בחיינו לזכור רעזים חלב הדבר הזה?
לא.
אנחנו חייבים כל יום בחיינו להזכיר את יציאת מצרים, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז כדי לצאת ידי חובת הדרישה של הפסוק הזה, כמה פעמים ביום אני צריך להזכיר את יציאת מצרים? פעם אחת מספיק, נכון? לא כתוב בשורבך ובקומך. פעם אחת. מה אומרת המשנה לפנינו? אני קורא עכשיו בתוך המפנוחו, ומצטער מאוד שאין לכם הטקסט המצולם. נאמר, מזכירים יציאת מצרים בלילות. במילים אחרות, גם בלילה. כלומר, לא רק בבוקר, אלא גם בערב. נשאלת השאלה, מאיפה לקחו את זה שצריך להזכיר את יציאת מצרים פעמיים ביום? וכי לא מספיק פעם אחת ביום כדי לקיים את הפסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. עד כאן זה ברור או לא?
כן.
מה לא ברור? מי שזה לא ברור שישאל עכשיו, כי זה ילך ויסתבך יותר ויותר. כולם הבינו?
זה מה שקוראים בלילה המתאים.
שום קשר. נכון. עכשיו יש המשך למשנה. ההמשך של המשנה זה קטע שידוע לכם גם מהגדה של פסח. אני קורא בתוך הבפנוכו של הבתוכו. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. כלומר, בימיו של רבי אלעזר בן עזריה, הרבנים היו אומרים את הפרשה השלישית של קריאת שמע, שמדברת על יציאת מצרים, היו אומרים אותה רק בבוקר ולא בערב. בניגוד לדעתו של רבי אלעזר בן עזריה. עד שדרשה בן זומא, שנאמר, שמעון בן זומא, זה השם שלו, מה הוא דרש? שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ואז הוא אמר דבר פשוט. יש פה מילה מיותרת.
המילה
כל.
כי הרי מה היה מספיק להגיד? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים ימי חייך. המילה כל היא מילה מיותרת. כמו כל מילה מיותרת, היא באה לרבות דבר שאיננו כתוב במפורש בפסוק. אז מה יש לנו לומר? ימי חייך זה הימים. אז מה נשאר בשביל כל ימי חייך? הלילות. ומכאן, בגלל הדרשה הזאת של רבי אלעזר בן עזריה, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים גם ביום וגם בלילה. עד כאן ברור? מה הוא הדבר שהוא לא ימים? זמן שהוא לא יום, מה הוא? לילה. בסדר, זאת הסברה של רבי אלעזר בן עזריה ושל שמעון בן זומא, שאומרים שניהם שהמילה כל באה לרבות את הלילות. למה? היה אפשר להגיד ימי חייך.
אבל
המשפט הוא לא... הייתם בימי חייך. ובכלל, בשביל מה לכתוב כל ימי חייך? תזכור, יום צאתך מארץ מצרים. אוקיי?
והחכמים אומרים, אבל החכמים חולקים על בן זומא, והם אומרים לא, לא קראת נכון. הם אומרים אחרת,
הם אומרים ימי חייך זה בא לומר העולם הזה, העולם הזה, והמילה כל בא לרבות את ימות המשיח. שימו לב אם כן להבדל המהותי. מה שכתבתי פה למטה זה האופן שבו בן זומא דורש את הפסוק, הוא מבין שהמילה ימי חייך פונה לימים והמילה כל פונה ללילות, בעוד שהחכמים הם סוברים, החכמים, שכל פירושו לימות המשיח וימי חייך זה העולם הזה. מחלוקת מהותית, כן או לא? אבל מחלוקת ברורה. עכשיו בואו נראה, נעשה, אני יכול למחות?
לא.
לא, למה? אבל אני רוצה לכתוב עוד דברים. אז אני יכול למחות? טוב. כן, מה השאלה? אז אנחנו חולקים על החכמים. הלכה היא לא כמו החכמים, הלכה היא כמו בן זומא.
זה לא בדרך כלל.
זה לא בדרך כלל ככה, אבל התנא קמא אמר מזכיר נטיית מצרים בלילות בלי לציין שם. סימן שככה הלכה. כן,
עכשיו בוא נעשה חשבון.
לפי בן זומא, לפי חכמים, קוראים לזה דידקטיקה. שאלה קטנה. לפי בן זומא, בעולם הזה, אני מזכיר את יציאת מצרים ביום, כן או לא?
בעולם הזה,
כן.
כן.
בלילה?
כן.
גם, נכון? לפי החכמים, בעולם הזה אני מזכיר ביום, כן? ובלילה?
לא.
יפה מאוד. אז זה כבר, המחלוקת היא מאוד ברורה. בימות המשיח, לפי החכמים, אני מזכיר ביום?
כן.
כן. בלילה?
כן.
לא.
למה לא?
לא. כי הם אומרים שאין דבר כזה להזכיר יציאת מצרים בלילות. נקודה. לא משנה אם זה בעולם הזה או בימות המשיח. בכל מקרה, לא מזכירים יציאת מצרים בלילות. זו דעת החכמים. אוקיי? לפי בן זומא, בימות המשיח, מזכירים יציאת מצרים ביום או לא?
לא. לא, לא מתייחס לזה.
בלילה?
לא.
גם לא. יפה. זאת אומרת שלפי בן זומא, בימות המשיח מפסיקים להזכיר את יציאת מצרים טוטל, גם בבוקר, גם בלילה. הוא לא אומר את זה, למה? הרי מאיפה החכמים למדו שמזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? מהמילה כל. הוא תפס את המילה כל בשביל הלילות, אז לא נשאר לו לימות המשיח.
אבל
אבל הוא לא חושב ככה, הוא חושב שימי חייך זה ימים.
ואנחנו יודעים שמראש זה היה כמו
חכמים. מה?
שמראש זה היה כמו חכמים.
בהתחלה. בהתחלה פסקו כמו חכמים, אבל ההלכה היא לא כמו חכמים, ההלכה היא כמו בן זומא. עכשיו, מה בן זומא חושב ביחס לימות המשיח? האם בימות המשיח יזכירו את יציאת מצרים או לא? דעת בן זומא היא שבימות המשיח לא מזכירים יציאת מצרים.
בן זומא יותר חכם מחכמים.
בן זומא יותר חכם מחכמים, תסביר לי למה.
כשהמשיח
מגיע זה יציאת מצרים, ואז מה? כלומר, אתה מזדהה עם בן זומא. אתה אומר, באמת, זה אבסורד. משל מה להזכיר את יציאת מצרים אם הגענו למטרה?
יפה, אבל
כן, אני רוצה להרחיב קצת את מה שאתה אומר, כי אתה אומר פה דברים חכמים מאוד. חכמים כמו בן זומה, לפחות. שמה אומר בן זומה? הוא אומר, רגע, בשביל מה בכלל צריך לזכור משהו? מה שהיה, היה, נכון? לפי העיקרון הגרמני המפורסם, אליפת מת, נכון? מה שהיה, מת. אז אם יציאת מצרים זה שייך לעבר, בשביל מה בכלל התורה דורשת מאיתנו לעסוק באנטיקות, דברים שהיו? בשביל מה אני צריך את העבר? יציאת מצרים קורית כל הזמן, זה נורא מה שומעים. כי אם היא קורית כל הזמן, אני כבר רוצה להיות אחרי.
וכל דבר שאתה עושה בחיים, אתה יוצא ממשהו
נמצא, או בעיה, או מזה, אם זה נכון מה שאת אומרת, אז אני לא צריך לזכור את יציאת מצרים, זה הרי קורה. הדור, בזמן שהוא יצא ממצרים, לא היה צריך לזכור. לזכור, זה בהגדרה משהו שהיה. לכן השאלה היא באמת על כל המצוות שבהן התורה אמרה לזכור מאורע של העבר, בשביל מה לזכור מאורעות של העבר? הרי הם עברו.
כדי להבין מאורעות בהווה.
כדי להבין מאורעות בהווה, זה אפשרות אחת. מה עוד?
הזהות.
נו, אז מה? אז אני עם כבר, זהו. אני עם. מתחיל ללכת. אני מסכים. לפני שהיינו עם... כל זה נוסטלגיה. כלומר, כל מה שאת אומרת, זה היה. את אומרת, לפני יציאת מצרים לא היינו עם. נהיינו עם ביציאת מצרים. סחתן, אבל עכשיו אנחנו עם. למה אני צריך לזכור שנולדתי? ומה יקרה אם אני אשכח? לא נכון, אני עם גם אם אני שכחתי.
אתה לא תדע מי, אבל אמרנו להבין את ההווה ולהבין דברים
בהווה, אנחנו נדעת
גם מהתחלה. והרצף לא חשוב, הזהות שלנו קשורה
לזיכרון. אני הסכמתי את מה שאמרת, אבל אני רוצה להגיד יותר מזה. דבר פשוט מאוד, אני צריך לזכור דברים כשאני עלול לשכוח את הלקח שלהם. זאת אומרת, כנראה שיציאת מצרים היא משהו לא מספיק חזק. עובדה שצריך כל הזמן להזכיר. יש משהו, אני חייב מים, אם אפשר. קצת מים זה. פשוט מים. תודה. ברוך תהיה. אני לא אומר שזה לא חשוב. יציאת מצרים היא דבר חשוב, אבל אני אומר, יש משהו צולע שם. כל הזמן צריך לזכור. צריך לעשות פעולה של הזכרה כל יום ויום. סימן שזה עלול להישכח. כלומר, כנראה שהחותם שיציאת מצרים התביע בנו, הוא לא חותם מספיק חזק. הוא עלול להישכח. מי שחווה אז, כן. אבל אנחנו לא שם, אנחנו פה.
או שיש משהו בטבע האנושי שהוא כזה, אני גם חושב
פתח. אלא אם כן, אני מגיע לשלב שבו אני כבר לא צריך לזכור, כי הלקח כבר הופנם עד הסוף. אני רוצה להביא דוגמה אחרת לגמרי. כשהמציאו את הגלגל, זה היה הישג טכנולוגי אדיר. כל שנה, האדם הקדמון היה חוגג את המצאת הגלגל, אוכל גלגלים בסוכר מאבן מאובנים, גלגלים מאובנים, כי זה היה חשוב מאוד, וחששו שההישג הזה יישכח. מתי הפסיקו לחגוג את חג הגלגל? ברגע שזה הפך להיות ברור שלא ישכחו את זה. אז גם יציאת מצרים יש גבול לצורך לזכור אותה. כשנגיע לימות המשיח, כבר לא צריך לזכור. יציאת מצרים עניינה להביא לגאולה האחרונה. למשל, בהגדה של פסח אומרים את זה. הביאנו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור. כן, השם אלוהינו ולא אבותינו, הביאנו, הגיענו למועדים ולרגלים אחרים, ונאכל שם מן הזבחים ונפסחים וכו', ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. זאת אומרת, יציאת מצרים מטרתה להביא לימות המשיח. אז זה עוזר, לכן צריך לזכור. ברגע שאתה מגיע לימות המשיח, זה מגוחך לזכור את יציאת מצרים. זה בעצם מה שאומר בן זומה, זה מה שאתה אומר.
רגע, אני לא יכול לזכור את, זאת אומרת, לחשוב על הגאולה בלי לזכור את יציאת מצרים?
לא. כי רק יציאת מצרים מראה לך שהגאולה היא אפשרית. אומרים לך, אתה יודע, זה קרה פעם בהיסטוריה. אל תשכח, פעם זה קרה. אז זה יכול לקרות עוד פעם. אבל ברגע שזה מגיע לעוד פעם, והעוד פעם הזאת זה פעם סופית ומוצלחת הרבה יותר מיציאת מצרים, זה מתחיל להיות מגוחך לזכור את השלבים הראשונים של יציאת מצרים. לכן אתה אומר, בצדק, שאתה מזדהה עם בן זומה, ואתה אומר שהוא חכם יותר מן החכמים. ואז הסברת לי יפה מאוד את בן זומה, נשאל את השאלה, איך אתה תסביר לי את החכמים? כי לא מספיק שאתה העלית את ערכו של בן זומה, אתה צריך גם להסביר לי מה הייתה הסברה של החכמים שלא הסכימו איתו. נפסל על הסף. יש אחד מ-48 דרכים שהתורה נקנית בהם, זה אמונת חכמים. קיבלתי מרבותיי, מה פירוש הביטוי אמונת חכמים? אמונת חכמים פירוש הדבר להאמין שהחכמים הם חכמים. כלומר, הם לא סתם שלפו. הם לא סתם זרקו דבר. ברור? המהר"ל מפראג, הוא העריך גם את החכמים וגם את בן זומה. בספר נצח ישראל, בספר אור חדש הוא מסביר את בן זומה, כפי שאתה הסברת. אבל בספר נצח ישראל, אותו מהר"ל מפראג מסביר את החכמים. כנראה שהוא נתן מקום לכולם. הוא מסביר פשוט מאוד. אי אפשר היה להגיע לימות המשיח בלי יציאת מצרים. כן, יוצא לפי זה שגם ימות המשיח נושאים באופן קבוע את החותם של יציאת מצרים. על כל פנים, יש לנו פה מחלוקת בסיסית ביותר. עכשיו נשאלת, אני רוצה לשאול שאלה נוספת. אם זה נכון מה שכתבתי פה על הלוח, שלפי בן זומה, ברגע שמגיעים ימות המשיח, מפסיקים להזכיר את יציאת מצרים גם בבוקר? בכלל לא. לא מזכירים יותר את יציאת מצרים. יש לזה השלכה אפילו הלכתית להגדרה של התקופה, האם היא, כלומר צריך הגדרה הלכתית שתגיד לי מתי תקופה נחשבת ימות המשיח, מתי לא. כי אני רוצה לדעת, מה? מה זה בא המשיח? זאת השאלה. חוץ לזה יש ביטוי בין, יש הבדל בין הביטוי בא המשיח לבין הביטוי ימות המשיח, שהוא לא זה. כן? למה באת לבד היום? טוב. זה לא אותו דבר. אבל אנחנו צריכים הגדרה. הגדרה של מה זה ימות המשיח, ולפי זה לדעת אם לקצר בקריאת שמה או לא. בסדר? טוב. כן. מה אתה רוצה?
לא, אני שואל, זה לא מוזר שהם
מתבקים
מה יהיה
בימות
המשיח,
הם
להגיד,
זה לא שבימות
המשיח הם מתבקים מה צריך לעשות?
למה שידעו?
הם נמצאים בתקופת גאולה שבה יש
שקיפות
מלאה.
מי אמר שיש שקיפות מלאה? מה זה ימות המשיח בכלל? מי אמר שימות המשיח זה תקופה של שקיפות מלאה?
לא שהבנתי מרבותיך.
אשריך וטוב לך שיש לך רבותיך. אבל מה שחשוב לנו עוד יותר זה האמת. אנחנו צריכים לבדוק מה ההגדרה של ימות המשיח לפי התלמוד. בסדר? בבקשה. אז את אומרת שאת מזדהה עם החכמים ולא עם בן זומה. כלומר, את חושבת שהחכמים הם יותר חכמים מבן זומה. כלומר, שאת חולקת על הבחור הזה. טוב, עכשיו יש המשך לסיפור. אני מבין שהצילום לא יגיע. יש סיכוי שם על הצילום, מה לא? מה? טוב, אולי או שכן או שלא, נבדוק. טוב, אני אקרא לכם,
איך מורים
אני אפסיק לכל הנביאים, ואני אקרא לכם את דברי הגמרא. עד עכשיו קראנו את דברי המשנה. עכשיו אני רוצה לקרוא לפניכם את דברי הגמרא. כן, בבקשה.
בעצם, תחילת הוויכוח, למה, כאילו, אתה תזכיר גם ביום, גם בלילה, כאילו, פעמיים ביום. ויש שני מצבים, יש לילה ויום. כאילו, יש גם לילה, גם יום. כאילו, הלילה זה גם סוג של גלות.
נכון.
זאת אומרת שאם עדיין חושבים במחקים של יום ולילה, אז בעולם הבא, אני מאמת נחשפת, אז כבר אין לילה.
אז מה אז? מה קורה?
אין לילה.
מעניין מה שאתה אומר. כלומר, עצם זה שאני חושב במושגים של יום ולילה, סימן שנדעים בגלות. יש בזה משהו.
עדיין הגאולה לא הגיעה.
כן, אגב, מה ההפך של עולם הזה? מה ההפך של עולם הזה? כשאני אומר עולם הזה, מה ההפך של העולם הזה?
עולם הבא.
העולם הבא, נכון? ככה היה צריך להיות כתוב. תסתכלו בבקשה מה כתוב כאן. מה ההפך של עולם הזה?
ימות המשיח.
איפה עולם הבא? סימן שהביטוי עולם הבא הוא ביטוי יחסי. ישנן תקופות היסטוריות שלא נקראות עולם הזה, אבל הם עדיין לא עולם הבא. כלומר, עולם הבא זה פה. כן? איך אני יודע? זה אפילו כתוב.
מה ההבדל בין עולם הבא
ל... עולם הבא הוא תמיד בא, לא?
חסר, נכון? למה? טוב, אחרי כל ההקדמה הזאת אני רוצה לקרוא לכם את המשך הוויכוח בין חכמים לבין בן זומא כפי שהוא מופיע בתלמוד. זה לא כתוב בהגדה של פסח, אבל זה כתוב בתלמוד לפנינו. תניא, אמר להם בן זומא לחכמים, הוא הגיב לדברים שלהם, אמרו, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? מה פתאום? והלא כבר נאמר, והוא מביא לנו פסוק בירמיהו שאומר במפורש שלו. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם את הפסוק מירמיהו, שבן זומא מביא ממנו הוכחה, ואני רוצה שתגידו לי, איפה מוזכרים ימות המשיח בפסוק. כלומר, בן זומא טוען במפורש שהפסוק בירמיהו מדבר על ימות המשיח. אז אני אקרא לכם את הפסוק, לא, הוא כתוב בגמרא, ירמיהו פרק כף ג', ואני אשאל אתכם, תגידו לי, איפה בפסוק, כשאני קורא אותו, מדובר על ימות המשיח. והלא כבר נאמר. רוצים לראות בירמיהו כף ג'? בבקשה, מי שרוצה שיקרא בירמיה. רק רגע, בתלמוד לא כתוב המספר של הפסוק, אז אני אקרא, אין לך פסוק, בסדר? כתוב רק מספר הפרק, פחות דיו. כן, פסוק זין. כן, פרק כף ג' בירמיהו, פסוק זין, מי שמעוניין. כל מי שמעוניין. ולא כבר נאמר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, לא יזכירו יותר את יציאת מצרים. אז מה יאמרו? כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ רוסיה ומכל הארצות אשר הדחתם שם. נכון? אז זאת אומרת, שהנביא אומר שיבוא יום שלא יזכירו יותר את יציאת מצרים, אלא ידברו על העלייה מכל הארצות, מארץ צפון, הנקרא, שפה הכינוי לרוסיה וכו'. עכשיו אני לא הבנתי, על איזה תקופה מדבר הפסוק? לפי מה שקראנו. אבל מה יקרה בימים האלה?
עלייה.
כתוב ימות המשיח בפסוק?
לא,
כתוב העלייה לארץ. כלומר, קיבוץ הגלויות. זאת אומרת, ברגע שהסוכנות היהודית נסגרת, מאותה שעה בדיוק מפסיקים להזכיר את יציאת מצרים.
לא אומרת, נסגר?
אני מה, אני מדבר באוויר?
לא, יש, עכשיו נהיה אחרת עמית ונפלה.
אין
יותר
עמילה.
יש?
טוב. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. מה זה אומר לגבי ההגדרה של ימות המשיח לפי בן זומא? מה זה ימות המשיח לפי בן זומא?
שאנחנו
בארצנו. קיבוץ הגלויות.
קיבוץ הגלויות.
כן, זו הגדרה מעניינת. זאת לא הגדרה מיסטית. זאת הגדרה גיאופוליטית.
פרגמטית.
נכון, פרגמטית. זה הגדרה של ימות המשיח לפי בן זומא. טוב, עכשיו שאלה קטנה. לפי דעתכם, האם, אגב, לא סליחה לפני כן, יוצא לפי זה, לפי מה שאומר בן זומא, בעצם לפי מה שאומר ירמיהו, שמה שקורה בימינו הוא בעצם יותר גדול מיציאת מצרים. ככה כתוב, לא? לא, יותר, לא יאמרו עוד. כלומר, בן זומא אומר זה כל כך גדול שזה מוחק לגמרי מן הזיכרון הלאומי יציאת מצרים. אני אגיד לך למה. כשיצאנו ממצרים, יצאנו מארץ אחת. אחרי כמה זמן? 200 שנה. כעת אנחנו יודעים, יוצאים מ-150 ארצות אחרי 2000 שנה. אז מה יותר גדול? מה? אני שואל, מה ההבדל? אחד, איזה משני המספרים יותר גדול? אחד או 150? 150 ארצות. כמה זמן יותר ארוך? 200 שנה או 2000 שנה? אז מה יותר גדול? מה הסיבה של היציאה ממצרים? אותה סיבה של היציאה מאירופה, שהיא ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו להוציא אותנו מן הגלות ולהביא אותנו אל הארץ הזאת.
למה צריך את זה כלומר?
יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. כלומר, המכות, קריאת ים סוף, כל הדברים האלה, זה חיסרון. שהרי התלמוד אומר שכשדבר קורה על ידי נס, זה יותר גרוע מאשר כשהוא קורה בדרך הטבע. מה?
לא היה שיעבוד בגולה הזאת.
בגולה לא היה שיעבוד. האם כבודו שמע על אושוויץ?
זה היה שהשנים מאוד קוראים. לא שיעבוד, זה היה ניסיון...
זה יותר גרוע משיעבוד. יותר גרוע, זה השמדה.
זה נקודתי גם גיאוגרפית וגם היסטורית. כלומר, זה היה בגרמניה, או רק באירופה, ורק...
כן, כבודו שמע על הפוגרומים, גירושים, רדיפות, אינקוויזיציה. מה?
מה?
פה זה לא קורה. ברוך השם, עם ישראל היום הוא עצמאי, עושה מה בראש שלו. מה? אני סליחה, אני לא שומע. מה אתה אומר? משהו כזה, לא עשו להם. אז מה, אבל זה העניין. חנתו אותם. נכון, יש דברים כאלה. אוקיי, עכשיו מה שאני רוצה לומר, לפחות לפי ירמיהו, אפשר לחלוק על ירמיהו. סך הכל הוא רק בן אדם, כמה שהוא נביא, אבל הוא בן אדם. אז אפשר לחלוק על ירמיהו, אבל ירמיהו הוא אומר שהקמת המדינה, קיבוץ הגלויות, זה יותר גדול מיציאת מצרים. הוא אומר זה. עכשיו, יש לי שאלה. האם החכמים שחולקים על בן זומא לא מכירים את הפסוק בירמיהו? בשביל זה הם תנאים הרי. למה הם מקבלים מזכורת של תנא? כי הם יודעים את התנ"ך בעל פה. וכי יכול להיות שהם לא הבינו את הפסוק בירמיהו? אלא ברור שהם מפרשים אותו אחרת. איך הם מפרשים אותו? אז התלמוד אומר לנו, אמרו לו, אני מבין שצילומים לא יהיו, נכון? הלו, שמה, היא מסתבכת שמה. שאל, שאל, שאל שמה, תגיד שהרב מתעצבן. לא, אל תגיד. יש שמה משהו עם הצילומים? אין. בסדר, פחות שנדע. אין דיו. זה מצער מאוד.
השאלה מה שקרה גם האם זה גם נס, האם גם זה
השאלה אם ההגדרה של גאולה זה עובר דרך ניסים. גאולה זה לא ניסים. אולי תגידו, אבל יש הבדל. בזמן יציאת מצרים ראו כולם שזה הגאולה, בימינו לא רואים שזה הגאולה. תשובה, גם ביציאת מצרים לא ראו. לא ראו. אני רוצה לקרוא לכם סיפור שמובא בספר אין פה. למה היה פה תלמוד? אני רואה שזה נעלם. רק רגע.
מה, זה לא שמע
שמאלה? מה? רגע, רגע, יכול, יש פה כמה פרטים, לפעמים מה שצריך. הנה. אני רוצה לקרוא לכם מתוך הספר הלא מפורסם כל כך, אבות דרבי נתן. באבות דרבי נתן, לא מסכת אבות, אבות דרבי נתן. יש בפרק 30, לא, פרק 33, רק רגע. רגע, 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 אני מגיע, אני מבקש לא ללחוץ. כן, פרק 33. יש תיאור של בני ישראל שעומדים על ים סוף. זוכרים את זה? יש מקדימה ים סוער, מאחורה צבא מאיים, מימין ומשמאל מדבר עם נחשים ועקרבים. מצב מלחיץ, נכון? טוב, מה עושה משה? משה לא מתבלבל. בשעה שעמדו אבותינו על הים, אמר להם משה, קומו עברו. אני פתחתי לכם את הים. סתיו? אמרו לו, פרעה מאחורה, כן? אמרו לו, לא נעבור, עד שנראה הים נקבים נקבים. נטל משה מתהו ויקה על הים, ונעשה הים נקבים נקבים. שנאמר, מביא פסוק. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שנעשה הים בקעה לפנינו. אנחנו רוצים שזה ישר. היכה משה על הים, ונעשה בקעה לפניהם, שנאמר, בקע ים ויעביר. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו, לא נעבור עד שנעשה לפנינו גזרים גזרים. כלומר, אנחנו רוצים שיהיו מסלולים מסומנים. עד אמר להם, אז מה עשה משה? בסוף עשה להם לגוזר ים סוף גזרים. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שנעשה לפנינו חומר. כלומר, רוצים שזה יהיה אחיד. זה. כן. נטל משה המטה והיכה בים ונעשה לפניהם טיט. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שיעשה לפנינו מדבר. כלומר, זה לא יבש עדיין. נטל משה את המטה והיכה על הים, שנאמר, ויוליכם בתהומות כמדבר. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שיעשה לפנינו פירורים פירורים. נטל משה את המטה והיכה על הים וכו'. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו, לא נעבור עד שיעשה לפנינו סלעים סלעים. כבר רוצים שזה כמו בלטת. נטל המטה והיכה על הים, שנאמר וכו'. אמרו לו, לא נעבור. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שנעשה לנו יבשה וכו'. אחר כך אמר להם, קומו עברו. אמרו לו, נעבור עד שנעשה לפנינו חומות. רוצים גם שיהיו קירות ככה זה. אמר להם משה, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שיעשה לפנינו נודות. כבר רוצים שגם יהיה שתייה בדרך. כן, שיהיה שם
קיוס.
כן, כן, וכו'. ובסוף הם עברו. ואז הם אומרים שהיה יוצא להם מים חיים מן הים ושותים בתוך הגזרים לפי שממי הים מלוכים וכו'. בקיצור, כל מיני פינוקים. עכשיו, אני אגיד לכם את האמת, הסיפור הזה, אני מאמין לו. ואני אגיד לכם למה. כי הם היו יהודים. אבל זה אומר... כן, אבל זה אומר לכם דבר מאוד חשוב. זה אומר שמי שעובר, שמי שחווה מאורע גדול, איננו יודע שהוא חווה את המאורע הגדול. כי אין בעל הגן מכיר בבלגן. אין בעל הנס מכיר בניסו. זאת אומרת שאם היינו מבינים את המשמעות של המאורעות שאנחנו חווים בימינו, היינו משתגעים. לכן עושה לנו השגחה טובה גדולה, שתחו איננו מלראות את משמעות התקופה. עד כאן ברור? טוב, עכשיו, אחרי כל הדברים הנפלאים האלה, אני רוצה להבין... מה? עכשיו, אני רוצה פה להוסיף עוד משהו. איך החכמים מפרשים כן את הפסוק? נכון, נכון. לפני שאני אמשיך עם החכמים, אני רוצה לתת עם הכרזה. ההכרזה שלי היא, אני מתנגד לאכילת חמץ בפסח. עד כאן ההכרזה. עכשיו, אחרי שאמרתי שכיסיתי את עצמי, אני עכשיו יכול להגיד לכם מה שקורה. מה אחוז היהודים שנמנעים מלאכול חמץ בפסח במדינת ישראל?
70%.
30% אוכלים חמץ. 70% אינם אוכלים חמץ. מה אחוז היהודים במדינת ישראל שעושים מנגל ביום העצמאות? 90 פלוס.
ויפו גם הערבים עושים.
נפקא מינה. מזה אתה למד... לא, אני רוצה להגיע מזה להשלכה. אגב, זה כולל גם את המגזר החרדי, תדעו לכם.
את המנגל?
כן. עכשיו, אני רוצה להגיע מזה למסקנה מסוימת. והיא שהנביא צדק. כלומר, יציאת מצרים הושמה בצד. מה שדחק אותה זה הזכר של קיבוץ הגלויות. זאת אומרת, בתודעה הלאומית הישראלית, יציאת אירופה תופסת מקום יותר גדול מיציאת מצרים. עובדה.
אבל הגלות זה לא קודם, אולי זה לא קשור למצרים, אולי זה קשור למצרים, אולי זה קשור
למצרים. בסדר, אז זה מתאר את מה שהנביא ירמיהו אומר. ירמיהו ידע על מה הוא מדבר. יפה. עכשיו, נה?
דבר השני קרה לנו עכשיו.
זה מה שהוא אומר, בסדר, אז מה? אני לא אמרתי שלא. אני אשאל אתכם שאלה אחרת. כשאבותינו יצאו מארם נהריים עם יעקב, כשלבן רדף אחרי יעקב, הזיכרון הזה של יציאת אור כסדין, של יציאת ארם נהריים, היה חזק אצל אבותינו. על זה הם היו מדברים כל הזמן. כשאבותינו היו משועבדים במצרים, על מה הם היו מדברים? הם היו אומרים, אתה יודע, כשם שהקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו מאור כסדין והוציא את אבותינו מארם נהריים, כך הוא עתיד להוציא אותנו ממצרים. זה הייתה אגדת אור כסדין. מה קרה אחרי שיצאנו ממצרים? על מה התחילו לדבר? על יציאת מצרים. ומה עם הסיפור של יציאת אור כסדין? נשכח לגמרי? יש בהגדה של פסח משהו, נכון? ארמי עובד אבי. כן, מי תחילה עובדי עבודה זרה והוא יעבותינו, תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים ויקח את אביכם את אברהם והולך אותו בכל ארץ כנען וכו', נכון? מוזכר בהגדה של פסח. אבל זה משני. עיקר הסיפור, יציאת מצרים. עכשיו, אם זה נכון, אנחנו יכולים להבין אולי שכשירמיהו אמר שלא יזכירו יותר את יציאת מצרים, אין הכוונה שלא יזכירו בכלל, אלא שיזכירו קצת. כמו שאחרי יציאת מצרים, המשכנו להזכיר קצת את יציאת אור כסדין. אני אקרא לכם את זה בדברי החכמים. אמרו לו. מי זה אמרו לו? החכמים אמרו לבן זומה. לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה. כלומר, זה לא נכון שלא יהיה כל זכר ליציאת מצרים. אלא שתהה העצמאות המדינית עיקר ויציאת מצרים תפל לו. כלומר, יזכירו בעיקר את המנגל, אבל גם יעשו את ליל הסדר. זה מה שהם אומרים. כלומר, זה לא יימחק לגמרי מן הזיכרון. הבעיה היא, איך אפשר להגיד את זה בפסוק של ירמיהו? הרי ירמיהו אומר, לא יאמרו עוד. צריך להביא הוכחה לזה. החכמים צריכים להביא הוכחה שכשאומרים לא יאמרו, אין הכוונה שלא יאמרו, אלא שיאמרו קצת. צריך קצת הוכחה לזה.
מובן? לא מה שעשו להם.
לא, אבל לא אומרים שלא יאמרו. החכמים אומרים שכן יאמרו.
יאמרו קצת.
קצת מוזר. הפסוק אומר לא יאמרו, ואתה מסביר, כשהפסוק אומר לא יאמרו, הוא מתכוון לומר שיאמרו. צריך בכל זאת הוכחה לזה. לא, צריך הוכחה. אז התלמוד מביא הוכחה, אל תדאגו.
המשפט הזה לא יאמרו עוד, שזה כן יאמרו.
כן.
כיוצא. אין דבר כזה יאמרו קצת.
בואי נראה. מביאים הוכחות. החכמים הם חכמים. זה המשמעות של אמונת חכמים. להאמין שהחכמים הם חכמים. בואי נראה. כיוצא בו אתה אומר, לא ייקרא תם תלם תם 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 כיוצא בו אתה אומר, מבין? אפשר לקבל שם. כיוצא בו אתה אומר, לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. הרי המלאך אומר, לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. מיד אחר כך ישראל חוזר להיקרא יעקב בתוך אותו טקסט. אז מה זה אומר? לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר, ויעקב תפל לו. עכשיו, מזה אנחנו מגיעים לדבר עמוק ביותר. מזה אנחנו נגיע למסקנה עמוקה. אני רוצה להסביר פה משהו. יש הקבלה בין המצב של עם ישראל לפני הגאולה והמצב שלו אחרי הגאולה, לבין המעבר מן הזהות יעקב לזהות ישראל. תראו מה שהגמרא אומרת. לפני הגאולה, אחרי הגאולה, הגמרא עושה בעצם הקבלה בין יעקב וישראל. במילים אחרות, בגאולה אנחנו מחליפים זהות, עוברים מזהות יעקב לזהות ישראל. עד כאן זה ברור? מה? החלפת שם זה החלפת זהות. אם לא, תשמע להחליף שם. שהרי בשביל מה צריך להטריח את המלאך? ברור, החלפת שם זאת החלפת זהות. בכלל, מה פירוש המילה שם בעברית?
שם.
לא, שם זה שם, אבל שם זה שם. מה פירוש שם בעברית? שם פירושו מטרה.
מטרה.
כמו שאני אומר, לשם מה? מה פירוש לשם מה? לאיזו מטרה? אז אם כן, שם זה מטרה, ייעוד. לפי זה, איך שאני קורא לעצמי, זה מראה על ייעוד אחר. אז יעקב זה דבר אחד, ישראל זה דבר אחר. במילים אחרות, ההגדרה של הזהות היהודית משתנה בין לפני הגאולה לבין אחרי הגאולה. מה ההגדרה של יעקב בתורה? אנחנו רואים תמיד, זה הנרדף, קטן. ישראל, גדלות. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים בתוכל. כלומר, אתה הראית את כוחך. במילים אחרות, יעקב זאת הגדרה של זהות דתית גלותית, וישראל לאומית. נכון? כלומר, אנחנו עוברים מזהות של דת לזהות של לאום. עכשיו, מה הוויכוח פה בין, כלומר, בין בן זומא לבין החכמים? האם כשמתחדשת ההגדרה הלאומית של הזהות היהודית, יש עדיין זכר להגדרה היהודית כדת?
כן.
זאת השאלה. לפי בן זומא לא, לפי חכמים כן.
כן.
כי הם אומרים, לא עוד נעקר יעקב ממקומו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, חוויה אישית. יש מקום בתל אביב המכונה בית התפוצות. השמעתם עליו. בית התפוצות זה מוזיאון לגלות. מתי אדם עושה מוזיאון למשהו? א', שזה עבר. כלומר, זאת ההחלטה של החברה הישראלית שהיא רואה את עצמה כפוסט-גלות. אנחנו כבר לא בגלות. דבר נוסף, אם אני עושה מוזיאון למשהו, סימן שאני חושב שזה חשוב, שאני רוצה ללמוד מזה משהו. כלומר, ישראל רוצה ללמוד משהו מיעקב. למרות שעברנו מיעקב לישראל, אבל בכל זאת, ישראל רוצה לזכור משהו מיעקב. עד כאן זה ברור?
כן.
כן, אני הולך לסבך את זה עוד יותר, אתם תראו. כן, בבקשה. ישראל זה לאום. כלומר, מי שמסוגל להילחם, למי יש זכות לעשות מלחמה? רק לישות פוליטית. הזכות, הגוף היחיד בחברה האנושית שיש לו זכות לגיטימית להרוג, זה אך ורק לגוף הפוליטי. ואז הוא הפך לישראל. כלומר, זה המאבק של המעבר שלו מיחיד לאומה. מה? כן, כן, ודאי. יעקב זה יחיד, את חושבת? מה?
יעקב זה דת.
יפה. כלומר, הדת זה מה שפונה אל הפרט, והלאום זה מה שפונה אל הכלל. ההבדל בין פרט לבין כלל.
אבל
עכשיו, מה?
הלאום עכשיו, בשנים האחרונות, אולי הוא במאה השנה האחרונות הוא מתחדש בארץ, אבל הוא היה קיים כלישות לאומית.
אתה צודק. חזרנו להיות לאום, אתה צודק. כלומר, היה לנו תקופות בהיסטוריה שבהם היינו ישראל, תקופות שנהיינו יעקב, חוזרים להיות ישראל. אני אגיד את זה בשפה יותר הקלאסית, היינו עבריים, הפכנו ליהודים, וחוזרים להיות עבריים, קוראים לזה ישראלי. כלומר, הישראלי הוא היהודי שחזר להיות עברי. נכון. אוקיי? עכשיו. כן, עכשיו אני רוצה פה, עד כאן זה פשוט, אני הולך פשוט לסבך את זה מאוד. ככל שאנחנו נתקדם, אנחנו הולכים, מה? זה אחד הסממנים. זה אחד הסממנים, כן.
זה לא יודע אם זה לא נכון למה או מה זה אומר, אבל איך המחלוקת הזאת לא יבוא מחלוקת במומים בלילה או לא?
כלומר, האם יש מקום לזכור בתוך הזהות המתחדשת את מה שעברנו בלילות? כי הרי אמרנו שהמחלוקת תלויה בשאלה האם מזכירים יציאת מצרים, כלומר את הזהות הקודמת שלנו, דימות המשיח. נכון? אז בזה זה תלוי. לפי בן זומה לא מזכירים יציאת מצרים בימות המשיח, אבל לכן מזכירים בלילות בזמן הגלות. לפי חכמים, בימות המשיח מזכירים בבוקר כמו בגלות, אבל לא מזכירים אף פעם בלילה. זאת אומרת שלפי חכמים יש זכר ליציאת מצרים גם בימות המשיח. נכון, בגלל שהמילה כל שממנה למדו שגם בימות המשיח מזכיר ליציאת מצרים תפוסה.
זה אני שואל, האם זה רק כעמודה תפוסה או כעמודה משמעותית?
יש משהו משמעותי, בוודאי. בסדר? טוב.
רציתי רק להערה קטנה.
הערנה את הערתך הקטנה.
יש עוד איזה, לדעתי, עוד איזה...
תזו לכם שיש עוד הרבה מה לומר.
אוקיי, כזה קצר, משהו שמקביל בין ישראל של היום אחרי יציאת אירופה לבין ישראל של אחרי יציאת מצרים. אפשר להגיד את זה ככה בצורה...
תגיד, נו, יאללה.
גם היום יש איזושהי נוסטלגיה, ואפילו אתמול או היום קראתי איזשהו אמר...
תחזיר אותנו למצרים. ניתנה ראש ונשוב המצרימה.
מדברים על זה על...
בוודאי.
לחזור ולהקים מדינה יהודית בוויימר, משהו כזה.
בוויימר? אוי וויימר. בקיצור, כמה עולה שם המטר מרובע? קפץ? איי איי איי. טוב, זה בעצם המעבר. עכשיו אנחנו רואים שזה לא לגמרי פשוט, משום שיש פה היום אנחנו רואים משבר, אולי נסביר את זה כך. במעבר מיעקב לישראל היה, כידוע לכם, משבר. קוראים לזה משבר הדת. אמת או לא? התקופה של הפיכתו של עם ישראל לרובו חילוני מקבילה להפיכתו של עם ישראל למדינה. זאת אומרת, המעבר מפרטיות לכלליות גרם שבירה בזהות הקודמת.
אני בינתיים לא אומר שפיות, נכון?
לא.
אבל בימינו אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, והוא שיש משבר בזהות פה. יש משבר הלאומיות, משבר הציונות. נכון? יש משבר בציונות או שלא? הכל... לא.
לא,
יש משבר, נכון?
יש.
אי אפשר היום למכור את הקור הטמבל של דוש ואנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות. זה כבר לא עובד, נכון?
כן.
אז מה?
הרי, הרב.
כן.
הרב.
זה אני. כן.
כשאני עליתי... אז אנחנו... זה רק היה אתמול. אנחנו
התחנכנו
ככה שאנחנו
תקופת
המשיח.
אמת? זה לא כמו שאנחנו מדברים. אז עכשיו אני רוצה להבין מה המשמעות של המשבר הנוסף. זה נראה כאילו שאנחנו עומדים בפני זהות שלישית.
משהו חדש?
זה נראה.
לא יעקב ולא ישראל.
לא יעקב ולא ישראל. כמה שמות יש לאבינו השלישי? אבינו השלישי קוראים לו יעקב, קוראים לו ישראל. יפה. אני רואה שיש לך תרבות תנכית מפותחת. קוראים לו גם ישו, נכון? בסוף התורה, עם ישראל מכונה שלוש פעמים בשם ישורון. ומה זה אומר? אגב, אם זה אומר שכדי לעבור מיעקב לישראל היה צריך לעבור משבר גדול מאוד, וגם היה צריך לעבור החלפה של זהות, עד כדי מחיקת יציאת מצרים, זה אומר שכדי לעבור לזה הולך להיות משהו עוד יותר גדול. הבא נקרא בתוך התלמוד. וכן הוא אומר, הנה מביאים לנו פסוק מישעיהו. בפרק מ"ג. אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו. הנני עושה חדשה. עתה תצמח. מה אומר לנו כאן הכתוב? לא לזכור שני דברים. לא לזכור ראשונות, לא לזכור קדמוניות, כי יש משהו חדש. אז מה זה הראשונות ומה זה הקדמוניות? אומר התלמוד כך: אל תזכרו ראשונות, זה שעבוד מלכויות, היינו הקמת המדינה. וקדמוניות אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. כלומר, הנני עושה חדשה אתה תצמח, כלומר שיש מאורע שלישי שהוא כל כך גדול שהוא ימחק מן הזיכרון את יציאת מצרים ואת הקמת המדינה גם יחד מרוב גודלו של המאורע. מהו המאורע הזה? תנה רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו והיה מספר והולך מעשה זאב. זה יציאת מצרים. פגע בו ארי וניצל ממנו והיה מספר והולך מעשה ארי. יציאת בריטניה. בריטניה הסמל שלה זה אריה. פגע בו נחש וניצל ממנו, שכח מעשה שניהם והיה מספר והולך מעשה נחש. כך ישראל, צרות אחרונות, משקחות את הראשונות. כלומר, יש משהו שלישי שצריך להופיע, ובדרך יש משבר. מלחמת גוג ומגוג. מה התוכן של מלחמת גוג ומגוג? מה זה מלחמת גוג ומגוג? אז אם תסתכלו בספר יחזקאל, בפרק למתחת, שם יש תיאור די מדויק, מפורט, של מה זה מלחמת גוג ומגוג. בלי להיכנס לפרטים, מה שיוצא ממלחמת גוג ומגוג זה שבסוף והתגדלתי והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. אז מה אם כן התוכן של מלחמת גוג ומגוג? תוכן אוניברסלי. אוניברסלי. כלומר, אנחנו עוברים מהגדרה של הזהות היהודית כדת, בדרך זה שחשבו שהיא לאום, היא הופכת להיות אוניברסלית. בסדר?
נכון, מבחינת אור לגויים, בתור מרכזייה תרבותית רוחנית של העולם כולו. עכשיו, זה בעניין מאוד. יש יהודים שהם רגישים לממד הדתי של היהדות. כשאתה מדבר איתם על הגדרה לאומית, הגדרה אוניברסלית, מה אתה מדבר שטויות? היהדות זה דת. יש יהודים שבכלל כל הדברים האלה לא מדברים אליהם. אנחנו מרגישים שאנחנו אומה. זה נכון שיש גם תכנים דתיים לאומה הזאת, אבל זה התרבות. אבל העיקר זה שאנחנו אומה. יש כאלה שאומרים, תשמע, לא מעניין אותי, לא אומה, לא דת. אני מרגיש אזרח העולם. אני קוסמופוליטי, אני שייך לכפר הגלובלי. וזה דווקא מאוד יהודי להיות לא יהודי. נכון. אז בעצם הוויכוח פה הוא בעצם הרגשות שונות בהגדרה של הזהות. זאת אומרת, המפלגות השונות בהגדרת הזהות היהודית הן בעצם רגישות לרבדים שונים של הזהות של עם ישראל. יעקב, ישראל או ישוע. מצד האמת, זה לא או. אלא זה מעגלים קונצנטריים. אתה עוסק בעניין הפרט, עובר לענייני הכלל, ואחר כך לכלל אנושי. בעצם זה הקרנה. אם היו מבינים את זה, הרבה ויכוחים היו נחסכים מן החברה הישראלית. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. הנחת התפילין, זה שייך ליעקב, לישראל או לישורון. כלומר, זה מעשה דתי, לאומי או אוניברסלי. זה נראה מעשה פולחני דתי, נכון? נכון, באופן מובהק. הרמב"ם אומר שמי שמניח תפילין זה נותן לו יראת שמיים. תסתכלו בתורה, למה התורה אומרת להניח תפילין? זה חלק יציאת מצרים. כלומר, זה סממן של השחרור הלאומי של האומה. ואם תסתכלו במקום אחר בספר דברים, כתוב וראו כל עמי הארץ, כלומר כל עמי העולם, כי שם השם נקרא עליך. אז זה משהו אוניברסלי. אותו מעשה ניתן להתפרש כך, או כך, או כך. אני אביא לכם נגיע. לדוגמה, שתי מצוות שנחקקו כחוקים של הכנסת, ושום מפלגה לא מתנגדת להן. אני מעשן רק תושים.
סיגרים ממש.
כן. אני אביא לכם שני חוקים שהם הלכות בשולחן ערוך, והם נחקקו בכנסת. א', שהשפה הרשמית של מדינת ישראל היא העברית, והרי זו מצווה לדבר עברית. והרי זו מצווה. נכון, כך כותב הרמב"ם. דבר נוסף, יום המנוחה מעסקים במדינת ישראל הוא השבת, ולא יום ראשון כמו בעולם הנאור. זה הלכות.
יש עוד דבר.
אז איך נגיד, למשל, שולמית אלוני תתרת את זה? מדוע היא לא מתנגדת לזה שיום המנוחה במדינת ישראל הוא השבת, ומדוע היא לא מתנגדת לזה שהשפה הרשמית היא העברית? הרי זה מצוות. מה היא תאמר על זה?
שזה ערכים לאומיים.
כלומר, יום השבת זה יום המנוחה של היהודים, זה לא קשור לדת. העברית זה השפה של היהודים, זה לא קשור לדת. האמת היא, זה נכון לגבי כל המצוות. כל המצוות הן לאומיות. אני זוכר, פעם דיברתי בפני קבוצה של כמרים, ששאלו אותי, סיפרתי לכם, לא? ביקשו ממני אנשי כנסייה. אמרו, אנחנו מבקשים שכבוד הרב ידבר איתנו על המשמעות הדתית של יום העצמאות. כן, ניתן לי ככה, המשמעות הדתית וזה. אז אמרתי להם, אין משמעות דתית ליום העצמאות. כמו שאין משמעות דתית ליום השבת או לחג הפסח או לכל מצוותיה של היהדות, כי כל המעשים של היהדות הן מעשים לאומיים. מיד הם הגיבו עם כל הקושיות החרדיות שבעולם. הם אמרו, רגע, זאת מדינה שמחללת שבת, אין צניעות, זה כוכי בוצא מיידי, צריך לחכות לימות המשיח, בית המקדש עוד לא בנוי, וכו', צריך רשות של הגויים, מיליון דברים, כל הדברים שאני שומע בחברה החרדית, הם אמרו. ואז הבנתי מאיפה זה בא. עכשיו, זאת אומרת שהיה אפשר בעצם להבין את כל המעשים של היהדות באותה מידה כמעשים לאומיים או כמעשים אוניברסליים, רק צריך לברר את זה.
רגע,
שאלה קטנה. כן.
יש כאלה שמקיימים את השבת, יש כאלה
שאינם
מקיימים את השבת.
זה נכון.
האם הם שייכים
לאותו לאום? בוודאי.
למרות ש... לא.
ליבוביץ' אמר שלא.
אני מאמינה שאני מציינת לאותו לאום.
ליבוביץ'
אמר. איך מפרשים הקבוצה שכן מקיימת את השבת? איך היא מתייחסת לאלו שאינם מקיימים את השבת? זאת שאלה לא פשוטה. הם לא רואים אותם, הם רואים כבקע ביניהם, כמעט חכה
טוב
ביניהם.
שאלה יפה.
זה מאוד שזה באותו לאום.
שאלה יפה, הייתי רוצה לענות על זה. הבנתי. הייתי רוצה לענות על זה. אבל אין לי מספיק זמן. אולי בהזדמנות אחרת נתייחס לדבר. יש לנו עוד כמה דברים לגמור. עכשיו רגע, אני רוצה להיכנס יותר לפרטים. עד עכשיו זה היה מאוד כללי. עכשיו אני רוצה להיכנס יותר לפרטים. נעשה עכשיו ציר הזמן.
עכשיו, אולי בעקבות הדברים שאני עכשיו אכתוב, חלק מכם ינסה להרוג אותי. אז אני מודיע שאין לי שום כוונה להתאר.
זה כל מצולם גם.
נא להכיר. בציר הזמן אנחנו רואים מעבר מעניין מתקופה שבה ההגדרה של היהדות הייתה יעקב שבה התקופה שנגיד עד הקמת המדינה היהדות הוקרה כפי שהיא תמיד הייתה במשך 2000 שנה כדת. בעצם הקמת המדינה היוותה את הניצחון של ישראל על יעקב. בעצם שמה ישראל ניצח את יעקב. איפה יעקב התכנס? בשכונות שלו. יעקב ביקש מישראל, תעשה לי טובה. אל תגייס אותי ואל תיסע אצלי בשבת. אני נשאר בתוך התחום שלי, לא מפריע לך להיות ישראל. באמת?
הם היו
מאחים
אז.
הרבה
לפני.
עכשיו, רגע. אני אדם מאוד צר אופקים, אני רק מסתכל על התקופה האחרונה. עכשיו, אחד מהסופרים הישראלים שהערכה הספרותית אליו שנויה במחלוקת, על הוא עמוס עוז, אומר שבצעירותו הוא היה עם החבר'ה שלו, יוצאי צבא, יוצאי יחידות נבחרות, היה להם סמל. הסמל היה הדובון. הדובון.
דובון.
דובון. זה מעיל שפעם היו משתמשים בו בצבא הישראל. פעם,
היום,
עד היום, אבל פעם היו הולכים גם ברחוב, באזרחות עם זה, כן?
גאים.
היו גאים, היו הולכים עם הדובון. אומר עמוס עוז, שהיינו צעירים, אנחנו לובשי הדובונים, ידענו שיש אנשים שלובשים בגדים אחרים בשכונות שלהם, מבקשים שאנחנו ננסע שם בשבת ושלא נגייס אותם, והסכמנו. הם לא הפריעו לנו, אנחנו לא הפרענו להם, הכל בסדר. אבל אחרי מלחמת ששת הימים, ראיתי על הגבעות של השומרון את אנשי גוש אמונים עם הדובון שלי והרגשתי שגנבו לי את המדינה. הוא אומר את זה
איפה הוא כתב?
בספר פה ושם בארץ ישראל, בשיחה שלו באופרה. זה כתוב שם, זה כתוב שם, אני זוכר שכן, אני קראתי גם, זה כתוב שם. כן, כן, אבל זה ביטוי שלו. הוא אומר, כשראיתי את אנשי גוש אמונים עם הדובון שלי על הגבעות. עכשיו אני רוצה להבין משהו. התופעה, מה שקרה, דתית-לאומית שהתחזקה בעקבות מלחמת ששת הימים, צריך להבין מאיפה היא צומחת. היא צומחת מעובדה מאוד מעניינת. מה קרה במלחמת ששת הימים? צהל החילוני עשה מעשה תנכי. מיתולוגי תנכי.
נכון.
עכשיו, מה הדבר הזה אמר? בעצם זה שבר, זה שבר מחיצה מנטלית. כי זאת אומרת שפתאום החברה הישראלית הרגישה שציונותה שייכת למסורת התנכית, ולומדי התנך הרגישו שהם שייכים אל המדינה הישראלית. וזה יצר קבוצה, קבוצה בישראל שמזגה בין יעקב לישראל, מה שנקרא מתנחלים. ומעניין מאוד שמהר מאוד, לא יודע עד כמה מהר, מאז מלחמת יום הכיפורים נוצר כיתוב חדש במדינה. כדי לצייר את הכיתוב הזה אני רוצה לעשות לכם ציור. רוצים ציור?
כן.
רוצים ציור? ציור. נשתמש פה במושגים של הרב קוק, שבכל חברה ישנם שלוש קבוצות שכל אחת עוסקת בתחום אחר. יש אלה שעוסקים בקודש, יש אלה שעוסקים בלאום, יש אלה שעוסקים באדם. נכון? דתיים, לאומיים, קוסמופוליטיים. בשנים הראשונות של מדינת ישראל, הקו החוצה את החברה היה פה. אנשי הקודש מחד, כשהלאומיים והקוסמופוליטיים היו באותו מחנה. מה שמלחמת ששת הימים עשתה, היא יצרה מהפכה בזהות הסוציולוגית של מדינת ישראל, והקו התחיל לעבור פה. כלומר, דווקא ההתקרבות בין שני החלקים, בין הלאומיות לבין הדת, יצרה כיתוב חדש. מה? לא, זה לא מה שאני אמרתי. אמרתי שהדת זה הפרט. והאדם זה פה הכלל אנושי. לא, חשבת, לא התכוונתי. זאת אומרת, לאום זה... היום קוראים לזה, פעם קראו לזה, יותר נכון, ימין. ימין.
ימין לא דתי.
כן, פעם קראו לזה. היה פעם דבר כזה. הייתה תקופה שהיה דבר כזה. בקיצור. כן, כן, אפשר לראות, יש מאובנים כאלה עדיין, יש כמה דינוזאורים, אני פגשתי. דינוזאורים ככה מהשתי גדות לירדן, אני זוכר, אני... כן, כן. אני זוכר כשיצאנו מהמבצר באקו, בקיצור, היו דברים כאלה. אבל ההתקרבות בין הזהות הדתית לזהות הלאומית יצרה במדינת ישראל כיתוב של התנגדות. מה שנקרא שמאלנות, אם תרצו, או הומניזם וכדומה, זה תובע את מנת חלקו, נאמר. עכשיו, בדיוק באותה עמידה מאבק בין יעקב לישראל בא לידי פתרון על ידי סינתזה יעקב-ישראל, בעקבות כך מגיע לכאן משבר. המשבר צריך להיפטר על ידי שתיווצר סינתזה משולשת. כלומר, היום הדיאלוג במדינת ישראל בין הקבוצות הקוטביות הוא לא בא כדי שקבוצה אחת תנצח את השנייה, אלא כדי שהקבוצות יפתחו סינתזה בין שלושת הערכים שלהם. אני לא יודע, זה לא כל כך פשוט, לכל אחד יש את הרעיונות שלו איך הדבר הזה צריך לעשות, אבל זה מה שלקראתו אנחנו הולכים. עכשיו, איך נקרא המשבר הזה בשפה הקלאסית? נאמר ככה, פה היה מה שנקרא משבר הדת, נכון? ופה משבר הציונות. משבר הציונות. האם יש למשברים האלה שמות במסורת היהודית? תשובה? כן. משבר הדת נקרא בשפה של רבותינו בתלמוד בשם חוצפה בעקבות משיחה. כלומר, התרבות החוצפה לקראת ימות המשיח. איך נקרא המשבר הזה, משבר הציונות, בשפה של רבותינו התלמונים? מה? לא. אני אגיד לכם איך הוא נקרא. רוצים לשמוע איך הוא נקרא?
כן.
קוראים לו הריגת
משיח בן יוסף.
יפה. אני רוצה להסביר למה הכוונה. למה בכלל מדברים על שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד? למה הכוונה? אני אגיד לכם משהו סכמטי אם כאילו מדויק. משיח בן יוסף בא להוציא את ישראל מהגלות. משיח בן דוד בא להוציא את הגלות מהיהודים. או יותר נכון, משיח בן דוד הוא בא להקרין על האנושות. עכשיו אני רוצה בהקשר הזה לקרוא לכם פסקה קצרה בספר הקדוש אורות של הרב קוק. הנה, זה הספר. פעם ישראל זהירה מאוד לחץ עליי שאני אלמד כתבי הרב קוק בראש יהודי, אמרתי לו, אני לא מוכן. אני לא מוכן, אמרתי שאי אפשר להסביר את זה, זה שפה לא מובנת ולא כלום. אני מעדיף ללמד את זה דרך התנ"ך. אבל פסקה אפשר? יאללה, נקרא לכם פסקה. על הריגת משיח בן יוסף. מוזר, נכון? כן, כן.
זה מאורע עכשיו
מה? זה מאורע, כן, כן, זה מאורע, מאורע. כנראה שהדור התעלה. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. כלומר, מה מעניין את משיח בן יוסף? אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים. זה השיקול היחיד שמעניין אותו. הוא לא רואה ממטר מחוץ לזה. כן? הוא לא רואה שום דבר אחר. משיח בן יוסף, התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אמנם, התכלית האחרונה אינה התגדרות והתייחדות הלאומיות בלבדה, כי מה שאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. זאת אומרת שהמטרה איננה הלאומיות היהודית, יש מטרה יותר כוללת, ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, כלומר אנחנו בוודאי נהפוך להיות המרכז של התרבות העולמית, מכל מקום אין הכוונה כולה המרכז בלבד, כי עם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. וכשצריך העולם לעבור מעניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כן הריסה אל הדברים שאושרשו מצד הלאומיות המצומצמת שיש עימה המגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן עתיד משיח בן יוסף להרג. קוראים לזה משבר הציונות. כלומר, הציונות בראשיתה היא לאומית מדי, איננה עושה שיקול של תיקון עולם. אולי בצדק, אבל זאת תהיה המציאות. על כן עתיד משיח בן יוסף להרג, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד, וכו' וכו'. יש שם עוד כמה דברים, כמה פרטים מעניינים בנושא. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בתקופה מעניינת. עכשיו, יש כללה בסילית שתחיה בתקופה מעניינת. כל הדברים האלה שלמדנו עד עכשיו הם רק פתיחת נתיבי מחשבה. מכאן ואילך כל אחד מאיתנו צריך להמשיך ולעבוד ולעשות עם זה משהו. עכשיו, השאלה שנשאלת היא